כן. שוב שלום, אנחנו חוזרים ללמוד ספרנו מי מושלם, ביקורת עצמית ויחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. אנחנו כבר בעמוד 22, כמעט בסוף הפסקה הראשונה, דיברנו על חמלה וחריצות, נשאר לנו לדבר על גמישות, תושייה והתלהבות. גמישות, לא להיתקע, לא להיתקע בדפוסים. גמישות היא נצרכת כדי שלא נהיה במצב שאנחנו נכנעים או מקובעים בצורת חשיבה אחת, מה שנקרא לחשוב מחוץ לקופסה. הגמישות היא מאוד נצרכת, כלשון הפסוק ודרכיו, ודוד בכל דרכיו משכיל. מה הכוונה משכיל? מדרגת דוד הייתה היעדר קיבעון. זה נקרא בכל דרכיו משכיל. בדרך כלל, כשאנחנו נמצאים במצב רגשי ולא שכלי, אנחנו לא גמישים. ככל שאדם הוא יותר רגשי, הוא פחות גמיש, יותר מקובע, מקובע בדפוסי רגש, בדפוסי דמיון, בדפוסי רצונות. ככל שאדם הוא יותר שכלי, הוא שייך יותר לעולם יצירתי. עולם יצירתי הוא עולם משתכלל תמיד, הוא לא נעצר בדפוס אחד, כן? אתה בונה בית באיזשהו תפיסה הנדסית מסוימת. אם אתה שייך לצד השכלי, לא מדובר פה דווקא בצד השכלי האקדמי, לא מדובר על שכל כזה. צד שכלי, הכוונה היא שייך לצד היצירתי שבתוכך. כן? יצירתי שכלי. כן? יש יצירתי רגשי, אבל רגש בדרך כלל הוא לא יצירתי. גם אם רגש הוא כביכול יוצר, רגש הוא לא שייך ליצירתיות, אם הוא מקורו, הוא לא בשכל. כן? רגש הוא יכול להיראות יצירתי, אבל הוא לא יצירתי, כי הוא מקובע. כן? דוד בכל דרכיו משכיל, פירוש הדבר הוא, שבכל מצב וסיטואציה שאליה הוא נקלע, יש לו עצה, יש לו פתרון, יש לו תוכנית מגירה, יש לו רעיון חדש, לעומת שאול שעליו נאמר, בכל אשר יפנה ירשיע. שאול יותר מקובע. יותר מקובע. אפשר גם לראות את זה בהיסטוריה האישית של שאול, בהיסטוריה המלכותית של שאול, לעומת דוד, שהוא מאוד מאוד יצירתי, מאוד יצירתי. בכל מציאות הוא מוצא את האופן יצירתי כדי להתמודד עם המצב. גם שהוא בורח מפני שאול 10 שנים, אז אנחנו רואים שהוא מתמודד עם המציאות של הבריחה בצורה מאוד יצירתית, כותב פרקי תהילים נפלאים וכן הלאה. מנהל סוג של צבא פרטי, בדרכי נידודיו, גם כדי להתמודד כנגד כל מיני צרות בדרך, וגם כדי במובן מסוים לתווך או לעזור למלכות ישראל מול אויבים זרים, מול צבאות זרים. הוא מאוד יצירתי, הוא יצירתי מול שמעי בן גרה, למרות ששמעי מאפר אותו באפר וקורא לו בשמות קשים, צצה, איש אדמים, אף פי כן ביצירתיות נפלאה, שכמעט ואין דומה לה, הוא מצווה לבני צרויה לא לגעת בשום אופן בשמעי. השם אמר לו כלל, שזה יצירתיות יוצאת מגדר רגיל. היכולת לצאת מהדפוס של הנקמה, כן? של הנקמה, היא דבר מופלא ביותר. היכולת לקשר את עצמך בתפיסה גבוהה של השם אמר לו כלל, זה גמישות נפלאה. אם כן, הגמישות היא נצרכת בכל תחומי החיים. כן? אסור שכוחות הנפש לנו יפעלו בצורה מקובעת. אנחנו צריכים להיות שייכים ליכולת אלוקית. מה הוא? בונה עולמות ומחריבם. הקדוש ברוך הוא משכלל את המציאות כל הזמן. אין אצל הקדוש ברוך הוא מצב של קביעות וחוסר גמישות. הכל משתכלל. אין צורה שנשארת לאורך זמן, אלא כל צורה מפנה מקומה לצורה גבוהה יותר. בונה עולמות ומחריבם. כך גם אדם שהוא מדמה לבוראו, מתגלה בו מידת גמישות. כן? גמישות זה לא פשרנות, להבדיל מפשרנות, חלילה חלילה, לזהות או להשוות בין שתי הכוחות האלו, שום פנים אופן לא. כן? גמישות היא מלאה בתודעה של שכלול המציאות, אבל במהלך ההתמודדות עם המציאות, הגמישות מעניקה לנו את היכולת לסלול את הדרך בתוך המציאות, תוך כדי באמת יצירתיות נפלאה. כן? זה העניין של גמישות. כדאי לשים לב איפה אנחנו נפגשים עם המצבים שמאתגרים את הגמישות שלנו. כן? זה יכול לבוא לידי ביטוי בלימוד תורה, שאתה לומד עם חברך, והוא אומר את הסברה שלו בהבנת הסוגיה, ואתה אומר את שלך, ואתה מתגלה בחוסר גמישות ביחס לדעתו. הוא אומר דבר מסוים, ואתה מקובע על דעתך. מה שקרוי בלשון חזל, שבשת כיוון דעל-על. כן? אתה נאחז באיזו דעה, ואתה פשוט לא מסוגל להשתחרר ממנה. הדעה הזו לופתת אותך, מתחבבת עליך, וגורמת לך לחשוב שאין דבר בלתה. לא נשאר לך מקום למבט אחר. כן? זה כל כך כובש אותך. זה מה שאמרנו, שככל שאדם יותר רגישי, הוא פחות גמיש. ככל שאדם סבר רצון מהסברה שלו, וכל כך מאוהב בסברה שלו, כך קשה לו מאוד לחשוב בעין טובה, בצורה חיובית, על סברת חברו, ולהסכים אותו, להסכים איתו במקצת, כל שכן ביותר, כל שכן לבטל דעתו. הוא פשוט לא גמיש. הוא לא גמיש. אז זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות בכל דבר אחר, זה יכול להיות בבניית כיסא או שולחן. חוסר גמישות יתגלה בדרך כלל בנטייה לחזור ולשחזר תמיד את אותו דבר שעשית, כן? מבלי שום פריצה. נו, מה קורה? אתה עד בשנות ה-20, נו, קדימה, נו, זוז, צא, קדימה, תתפתח, תתקדם. לא, הוא נשאר באותו דבר, הוא עושה את אותו דבר תמיד. הוא פשוט שבוי בחלומו. הוא שבוי בדפוס ההתנהגותי שלו, בדפוס האומנותי שלו, בדפוס השכלי שלו. כן? זה מורה על חוסר גמישות. תולעת יעקב. עם ישראל הוא עם גמיש מאוד, למרות שהוא מאוד מאמין, אבל הוא מאוד מאוד גמיש, לכן נקרא תולעת, כמו תולעת שמקבלת את צורת הדבר שעליו היא הולכת, הולכת על ענף, הולכת פה, הולכת שם. ההתגמשות הנפלאה הזו מאפשרת לתולעת ממש לגשר ולרחס, כן, על שטחים שלכאורה הם נראים בלתי עבירים. איזה מין קטרפילר כזה, איזה מין יכולת מופלאה, כן, לגשר ולעבור שטחים שבתנאים אחרים הם לא היו עבירים בכלל, כן, התולעת, כן, ממש מתגמשת, מתגמשת, כביכול מתקפלת, אבל היא ממשיכה להיות תולעת. זה כישרון מיוחד במינו, ואני תולעת ולא איש, זה גם דוד מייחס לעצמו, אז זה קשור למה שאמרנו, אל תראי תולעת יעקב, כי את גמישה, את מסתגלת לכל מצב, מסתגלת למציאות של שואה, את מסתגלת לכל הצרות שעברו על עם ישראל מאז ועד היום, את תמיד יוצאת שידך על העליונה, זה הגמישות הישראלית למעשה. סגולת ישראל, התכונה הייחודית לנו. אם כן, גמישות זה דבר שמאוד נצרך בנפש, כי אם אנחנו לא מצרפים, לא מעוררים את התכונה הזו בתוך נפשנו, הרי שלאט לאט הנפש שלנו תהפך למאובן, כן? תהפך למאובן ונמצא את עצמנו מהר מאוד מאובנים. מאובנים, כלומר שבועים בהתנהגויות שליליות, לא נוכל להתפתח, כן? ועל ידי זה, כמו שראינו, חוסר משמעת נפשית יכול להביא את האדם לדיכאון, כעס, טינה, שנאה, מרירות, חרדה וכן הלאה ועלה. זאת אומרת, אדם שמרגיש שהנפש שלו הולכת ומתקבעת, הולכת ומקשיחה, הוא מאבד את שמחת החיים. כבר לא שייך, כן, לעניין של מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כבר לא שייך לזה. לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר עם העניין הזה ולסגל לעצמנו גמישות, לתרגל את הגמישות. לתרגל את הגמישות. כן. ודאי. גמישות יכולה להיווצר מהרבה דברים. גמישות יכולה להיווצר כתוצאה מההבנה השכלית שחשוב להיות גמיש ויצירתי. גמישות יכולה להיווצר ממידות אחרות שמסייעות לה. אדם בעל ענווה הוא אדם מאוד גמיש. אדם בעל ענווה הוא אדם מאוד גמיש. גם אדם זריז הוא אדם שיש בו איזו מידה של גמישות. לא לגמרי. זריזות שבאה בלא ענווה, בעצם קצת קשה שזריזות תבוא בלא ענווה. זריזות תמיד קשורה לענווה. הנני, לשון זריזות וענווה, כך אומר ראשי. כן, נכון. זריזות, ענווה, כל המידות האלו הן כרוכות בטבורה של הגמישות. או הגמישות כרוכה בטבורה, כן, של המידות האלו. זה נכון, זה נכון. כן? גמישות יכולה להופיע בכל מיני אופנים, יכולה להופיע בכל מיני אופנים, כן? כמו שאמרנו, המידות המרכזיות שיוצרות את הגמישות, שהן למעשה מהוות את המקור הטבעי של הזריזות, של הגמישות, זה ענווה והמידות ש המידות שמופיעות בעקבותיה, כן? שהעיקרית שבהם זה זריזות. כן? זה יוצר גמישות בהחלט. כן? לעומת זה, המידות שגורמות לחוסר גמישות, זה כל אותם המידות שמקבעות את האדם, גורמות לאדם, למשל, מבט קבוע, כן? עין רעה. להסתכל בעין רעה על בן אדם, זהו. אתה לא יכול לשנות יותר. הוא כזה. לא, אבל תשמע, בכל אופן הבן אדם, בכל זאת, תשמע, הוא עשה פה חסד, יש לו פה עמותה. לא, הוא רשע. ברגע שאנחנו נקלעים לתפיסות עקשניות כאילו, סימן שמידת הגמישות מאיתנו ועלה. כן? אנחנו לא מסוגלים לשנות מבט על אדם, מתקבים במתנו עליו, זה סימן שאנחנו מתחילים להתאבן. מתחיל להיות חלודה בגלגלי השיניים, המכניקה מצבה מחמיר. גמישות. תושייה והתלהבות. כן, מה זה תושייה? תושייה זו עצה. בעוד שהגמישות היא הפעולה עצמה של התולעת, כן? התושייה היא העצה שמביאה לגמישות. כן? בכל דרך המשכיל, אמרנו. דוד מתוך המבט המושכל על המציאות, לכן הוא מגיע לגמישות. אז גמישות ותושייה. כן? הן קשורות זו בזו. ברגע שאתה יש לך תושייה ועצה, אז אתה גם גמיש. אם אין לך עצה ותושייה, אם אתה יושב ומסתכל על שולחן שעשית, ואתה לא מצליח לפצח את הבעיה, למה הוא מתנדנד? לא יודע. אבל אם מישהו בא ונותן לך עצה, תושייה, זה עצה, אתה אומר, אפ! אתה תופס את הנקודה ומשנה. ודי שאתה משנה, השולחן עומד יציב, כמו שצריך, על ארבע רגליים, וכן הלאה. והתלהבות. התלהבות זה התעוררות הרצון, מלשון להב, להב האש. התלהבות זה התעוררות רצון חזקה. התלהבות יכולה לבוא, כמו שראינו בשיעור הקודם, מבחוץ פנימה, יכולה לבוא גם מבפנים החוצה, אבל חשוב לעשות את הדברים בהתלהבות. יש כלל גדול, ראינו אלו חלקים של המשמעת. כלומר, נפש בלא תושייה ועצה לא תוכל להגיע לגמישות. נפש בלא התלהבות לא תוכל להרים את המפעל הגדול. לא תוכל להרים את המפעל הגדול של עשיית הטוב. כוח הכבידה הפועלת שלו. והכל נמשך כלפי מטה. אם תשימו לב, כן? הכל בעצם זה תחבולות נגד כוח הכבידה. יש דברים שכוח הכבידה דווקא מסייע לקיומם. כן? כמה נפלא שיש כוח כבידה, הארון הזה יכול להתייצב בחוזקה על הקרקע. אבל לספרים האלה יש בעיה עם כוח הכבידה. כדי שלא ייפלו, יש מדף. כן? יש מדף שהוא בולם אותם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו מין משחק בתוך העולם הזה, שלעיתים כוח הכבידה מסייע לנו דווקא לדברים מסוימים. למשל, שנעמוד ביציבות על הקרקע, אבל מצד שני הוא מהווה אתגר. להרים את הרגל וללכת, אני כבר צריך טונוס של שרירים שמתח מספיק שיאפשר לי ללכת. אחרת אני לא יכול להרים את הרגל. זו הסיבה שאנשים זקנים, הם מתחילים, כן, הם נמשכים כלפי מטה. כן. לפעמים ילדים צעירים, לא יודעים, חושבים שהאבות המבוגרים שלהם, כשהם הולכים איתם בטיול, לטיול בגן העירוני, בגיל 80, ואבא רוצה לשבת כל כמה דקות. אז הילדים קצת קצרי רוח וזה. שמעתי פעם שאלה ברשת א', בתוכנית שנקראת גיל הזהב. אז זה בחור צעיר כזה שנאלץ, בן זקונים, שנאלץ ללוות את אביו, בין ה-70 וה-80, ללוות אותו באיזה טיול. למה הוא כמובן רוצה לשבת? אז אמרה לו, היועצת, תשמע, התחיל להסביר לו על שרירים, ואנחנו אנשים צעירים, הגוף נושא אותנו בקלות, כוח הכבידה הוא לא מהווה מבחינתנו בעיה, מכיוון שמתח השרירים הוא משווה את כוח הכבידה לאפס, ואז אנחנו יכולים ללכת בקלות. אבל אל תשכחו, כוח הכבידה עושה את שלו. וככל שאדם מתגבר, והשרירים נחלשים, האדם מתחיל להישאב כלפי מטה. עד שהוא חוזר לאפר. כן, זה ודאי. וצריך לדעת, זה נכון גם מבחינה פיזית, כמו שהצגנו עכשיו עם הספרים והמדפים, ולא פחות מזה נכון מבחינה נפשית. גם בתוך הנפש פנימה, אם נתבונה, אנחנו נראה שכוח הכבידה עושה את שלו. כוח הכבידה עושה את שלו. ואנחנו צריכים באיזשהו מובן להיות מאוד עירניים ביחס לכוחות השואבים פנימה. הכוחות הנפשיים ששואבים אותנו, כוח הכבידה שואב אותנו למקומות נמוכים. שואב אותנו למקומות יצריים, מקומות גופניים. כן, וכן הלאה, כל מיני דברים כאלו, אנחנו צריכים יותר עניים. הרבה פעמים, כוח הכבידה, כן, הוא שואב אותנו, נדמה לנו שמכוח השאיבה אנחנו נמצאים על קרקע מוצקה, אבל למעשה, שם דווקא היינו צריכים לפרוס כנף, ולא להיכנע לכוח הכבידה. יחד עם זה, יש דברים בכוח הכבידה הפיזי שהם חשובים לנו. אנחנו צריכים להיות מקושרים לגופנו, גופנו צריך להיות בריא, אנחנו צריכים לחוות החיים הפיזיים, זה נקרא הסכמה לכוח הכבידה. אבל צריך להסכים ולא להסכים, זה מה שאמרנו מקודם. מצד אחד, כוח הכבידה הוא בבחינת רוקה הארץ על המים. ברוך השם שיש קרקע, אפשר להתייצב. מצד שני, אל תשכח, עוזר ישראל בגבורה. אז מצד אחד אני מברך את כוח הכבידה בזה שיש לי קרקע לרגליים. מצד שני אני אומר, עוזר ישראל בגבורה, שזה בעצם חגירת החגורה שמרמזת על יציאה לעשייה. שזה התגברות על כוח הכבידה. כל מי שמרקד בשמחה, תחתן וקלה, טוב, אני לא אדם שראוי לו לדבר לדברים האלו, כי אני נהיה דורש ולא נמקיים, אבל נגיד את הרעיון ואימא. כל המרקד בשמחה, חתן וקלה, מבטלים לו את כל הדינים. ממתיקים לו את הדינים. למה אתה מרקד בשמחת חתן וקלה? אתה בעצם מרים את עצמך מעל הקרקע. אתה שמח בשמחתם עד כדי יכולת להתגבר על העצלות שלך. מה? אני בדרך כלל חוזר לרב נשים. באמת? אולי מעל הדרך הוא חוזר לעזרת נשים. הריקוד כשלעצמו הוא מבטא את היכולת של אדם להתרומם מעל קרקע המציאות. וזה דבר מאוד גדול. אז אנחנו צריכים תמיד לברר את היחס בין ההסכמה שלנו לכוח הכבידה, לנצל את המעלות שלו, מצד שני, להתרומם עליו. זה העניין של התלהבות. כן? אנחנו יודעים שהסיפור עם כוח הרצון הוא סיפור מורכב. לפעמים אנחנו מרגישים קצת כזקנים, נמשכים כלפי מטה ברמה הנפשית, ברמה... אין לנו כוח ללמוד את הסוגיה הצופה, להתעמק, לעשות את, את הצעד הנוסף לקראת חתירה. להבנת הסוגיה, אנחנו מעדיפים להישאר מחוץ לעניין, להישאר במקום הרך והנוח, כן, של לא נורא, לא, אני לא אבין את הדברים, לא. זה ניצחון של כוח הכבידה. פה יכניע אותנו, פה הוא סילק אותנו מן הקודש פנימה. וצריך לשים לב לנקודה הזו, כן, לעקוב יפה אחרי הרצון ולראות איפה אפשר לשפר את ההתלהבות. כן, בבקשה. כוח הכבידה?
כן.
מה זה החוצה ומה זה פנימה?
פנימה זה, בוא נגיד, שבן אדם חוקר על עצמו, בעצם נכנס לתוך עצמו,
כן.
ומחפש שם את ה... תשובה, אבל מחפש בפנים, ויש את המבט החיצוני, יש את המבט החיצוני, מבט פנימי.
כן.
עכשיו, נראה באופן טבעי שבעצם כוח הכבידה,
כנגד הפעולה, כנגד זה פעולה.
אז יש עוד פעולה שמצליחה ממך
מאמץ, כן.
יכולה להיכנס פנימה, מאמץ יותר גדול. למרות שכשרואים אנשים מבוגרים, באופן טבעי הם כבר יותר מכונסים פנימה. השאלה איך כוח כבידה עובד?
כוח כבידה יכול להוות אתגר. כוח הכבידה יכול להוות אתגר הן בשעה שאנחנו באים להיכנס פנימה, כמו שאמרת, מיקוד פנימי. הוא יכול להוות אתגר וליצור קשיים גם כאשר אנחנו פונים החוצה. כי תראה חמור חמרך, חברך רובץ תחת מסעו. עזוב, תעזוב עמו. כן? זאת אומרת, פה אנחנו רואים שכוח הכבידה עשוי לפעול פעולה של
אנוכית.
של להתעלם מהצור של חברך במרחב שהוא חוץ אליך. אז גם שם יש אתגרים. כן? ולעומת זה יש גם כוח כבידה שלילי. יש גם כוח כבידה, יש גם מה שנקרא, כוח הכבידה יכול לפעול בצורה שלילית, גם כאשר אנחנו עושים פעולה של ריכוז ומיקוד. למשל, שאדם מכונס בתוך עולמו הפנימי יותר מדי, אז פה כוח הכבידה פועל באופן שלילי. זאת אומרת, כוח הכבידה יכול לפעול בצורה שלילית, בין כאשר אנחנו פונים פנימה, בין כאשר אנחנו מבקשים לפנות החוצה. מה? כן. וכמו כן, בצורה חיובית, כוח הכבידה, כן? כלומר, יש... פעולות כלפי פנים שהן חיוביות, יש פעולות כלפי פנים שהן שליליות. יש פעולות כלפי חוץ שהן חיוביות ושליליות. אז אי אפשר להגיד שכוח הכבידה פועלת פעולתו השלילית רק בפעולות של החצנה. לא. כן. החלט לא. אז בסיימנו את כל הרשימה הנכבדת הזו, נקרא אותה בנשימה אחת, את הפסקה הזו, ומה מורכבת אותה מסגרת של משמעת עצמית שומרת על בריאות הנפש שלנו, איזה איכויות, היא מורכבת מתכונות כמו מתינות, סבלנות, עוז רוח, הימנעות מלשפוט את הזולת שלא לצורך, כנות, השלמה, עם דברים שאינם מתונים שליטתנו, שמחה, חמלה, חריצות, גמישות, תושייה והתלהבות. רק נזכור שהיא אמרה לנו בהתחלה, ומה מורכבת אותה מסגרת? כן? אנחנו שומעים פה שבעצם המצב האיכותי ביותר, המשמעת הפנימית המעולה ביותר, היא דווקא זו שממוזגת מכל התכונות האלו יחד. זה המצב האופטימלי של המשמעת העצמית. שלמעשה, כל התכונות האלו, ברב ובמעט, הן בעצם מעורבות ביחד. אבל לא נקפיד ולא נסתכל בעין צרה על מי שיהיה לו 50% מהתכונות האלו. 50%, כן. או אפילו 10%. או אפילו תכונה אחת. למה אני אומר תכונה אחת? כי למיתו של דבר, אם תסתכלו, כל אחת מהתכונות האלו, היא בעצם כוללת בתוכה את כל התכונות כולם. אין לנו את הזמן לעשות את הבירור הזה עכשיו. או... זה נחמד של עצמו לעשות את הבירור הזה. כל אחד יסתכל ויראה, יוכל לגלות בזמן קצר. איך כל אחת מן התכונות האלה, היא כוללת את כל חברותיה. המתינות כוללת הסבלנות ואפילו את עוז הרוח. את עוז הרוח. מתינות זה ריכוז שבמקום מסוים הוא מוליד עוצמה. מתינות זה ריכוז שהוא מוליד עוז רוח. מתינות זה דבר שוודאי מונע הימנעות מלשפוט, הימנעות מונע משפיטת הזולת של הצורך מתינות. מתינות ודאי יוצר כנות. תסתכלו, כל תכונה היא כוללת את כולה. אז למה זה קרוי בכל מיני שמות? זה בעצם הגוונים השונים שיש לאש אחת. לכן ברכים, בהבדלה, בורא מאורי האש. למרות שזה אש אחת, יש לה הרבה גוונים. יש לה ירקרק, יש לה כחלחל, יש לה צהוב. בבסיס האש יש גם חום קצת, אם תשימו לב. במקום יותר קרוב לתחתית הפתילה. יש הרבה גוונים לאש. באותה מידה, גם זו אש שמורכבת מהרבה גוונים. אז אם אנחנו נרכוש את המתינות, יש לנו סיכוי כבר לטעום את טעמם של כל המידות האלה. כל המידות האלה. אלא שכל מידה היא מדגישה בעצם פן אחר בתרכובת הזו. כן? האם נגיד על אברהם אבינו שהוא היה רק חסד? הרי אומרים חסד לאברהם. האם אברהם הוא רק חסד? אברהם הוא לא אמת? אברהם הוא לא גבורה? ודאי שהוא גבורה. אבל מה המידה המובילה אצלו? חסד. ובבסיס החסד יש אמת וגבורה. יצחק, המידה הבולטת זה גבורה, ובבסיסה חסד ואמת. אבל הכוח המוביל, הדגש המוביל בשיותו, זה מידת הגבורה. יש לזה ודאי ודאי השלכות בהנהגה האישית שלו, יש לזה השלכות ביצירת קו האופי של נשמת ישראל, כן? פחד יצחק, מה שנקרא, מידת הגבורה, הוא מוסיף איזה קו אופייני לנשמה, אבל ודאי שהוא כולל את הכל, את שלוש המידות. גם בעניין שלנו, לכן, אני מתאמץ להוכיח את זה, כי גם אם אנחנו נוחז במידה אחת, נוכל להרגיש את הדופק של המידות כולן בתוך המידה הזו. כן? יותר מזה, שאם למשל נוחז מידת המתינות, מכיוון שכל שאר המידות כלולות בה, יש סיכוי טוב מאוד, שככל שיותר ויותר נעמיק במתינות, לאט לאט תתחיל לצוץ מידת הסבלנות מתוך המתינות. תתחיל לצוץ מתוך מידת המתינות, יתחיל לצוץ, כן, שמחה, חמלה. ואז אנחנו נפנה לפתח את הענף החדש, חמלה, והוא יוליד מידה נוספת. כן? ומצווה גוררת מצווה, ומידה גוררת מידה. כן. עד לכאן, פסקה הזו, אנחנו ניכנס לפסקה הבאה. 22. ידוע לכם, אנחנו עדיין בסוגיית המשמעת. אנחנו רוצים לראות מה גורמת בעצם הפרת משמעת. אז אנחנו מתחילים עכשיו מהתולדה של הפרת המשמעת, מהתולדה, ואחרי זה נראה איזה משמעת הופרה, שאפשרה בעצם את המצב הזה. אז קודם נדבר על התולדה. ידוע לכם כיצד הופכים בני אדם לטיפוסים נרגנים, בעלי מריבה, תחכניים, יריבותיים. איך נפחים אנשים מטיפוסים נרגנים? רבים, חפשים כל הזמן, כן, להתנגד לזולת, חפשים בעיות, כל הזמן רק ליצור מצב של חוסר שלווה, חוסר שקט, חוסר הרמוניה. איך אנשים נפחים לטיפוסים כאלו? הם מתרגלים לראות את תמיד את הצד השלילי של הזולת ושל החיים. זה שייך להפרת המשמעת של לשפוט את הזולת שלא לצורך. ברגע שאנחנו שופטים את הזולת שלא לצורך, או כפי שכתוב כאן, ההתרגלות לראות תמיד את הצד השלילי של הזולת ושל החיים, אנחנו נהפכים לאנשים שרבים. עם מי אנחנו רבים? עם הרע שבזולת, כביכול. עם אותה נקודה שאנחנו מדגישים. זה לא כל הזולת. הנקודה הזו שראית בו, זה לא כל הזולת. זה חלק קטן ממנו. אתה שטום עין. אתה מסתכל על הזולת בעין אחת, בעין רעה, כמו בלעם, שטום עין. ואתה עכשיו עולה על נקודה מסוימת שהיא לא בדיוק מושלמת אצלו, יש לו בפנים איזה משהו, יש לו פה איזה משהו. עכשיו הדבר הזה מתגדל, 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 ונהפך ענק אדום. הוא כל כך מתגדל, עד שאותו אדם בעיניך הוא נהפך לאישיות לא רצויה. קוראים לזה דה-לגיטימציה בשפתנו. הוא נהפך ללא חוקי. כלומר, מכיוון שהרע שבו, הרע החלקי, היחסי, הקטן, הוא מתגדל בעיניך בסיוע הרגש והדמיון והעין הרעה, על ידי זה, אותו אדם פשוט נהפך לטיפוס לא רצוי. ואז אני מתחיל לריב איתו. אני מתחיל לריב איתו. למה אני רב איתו? כי הוא נתפס בעיניי כמשהו לא מתאים, לא שייך, לא רצוי בסביבה. אתה עם האף שלך, אתה עם המראה שלך, אתה עם הזה שלך, כל אחד יש לו חיסרון. כל אחד יש לו חיסרון. ברגע שאתה מעצים חיסרונות, ברגע שאתה מתחיל להתנהג כמו חתול זבל, שכל הזמן מחטט בזבל ומפזר אותו ברחובות, אתה חייב להיות טיפוס נרגן. עם ישראל הפריע לנאצים. הוא פשוט הפריע להם. אז הם חייבים לריב איתו. חייבים לריב איתו. כי הפרענו לו. הם הסתכלו בעין רעה על עם ישראל, על קדושת ישראל, על המוסר היהודי. הסתכלו בעין רעה. אז הם חייבים לריב איתנו. לא יכול להיות שאתה מעצים רע שבזולת, בין אם הוא רע פיזי, בין אם הוא רע נפשי, בין אם הוא רע רוחני, כגון שחברך אמר סברה טיפשית במהלך השיעור בחברותה, והוא הודע שהיא טיפשית, ואתה עכשיו מתאר אותו על פי הטעות הזו. איזה טיפש, איזה לא מבין, איזה שטחי, מה הוא לומד בכלל גמרא, הוא לא מסוגן. ברגע שאתה מסתכל עליו ככה, הוא כבר יריב שלך. הוא כבר יריב שלך. הוא לא מתאים, הנוכחות שלו לא מתאימה לך. אתה לא תהיה חברותה שלו, אתה תציע לאחרים לא ללמוד איתו, אי, לא כדאי לכם, מה הוא טיפש. אתה מתחיל להדיר אותו, את, אתה מתחיל להדיר אותו מתחומים של חיים, קודם כל מהסביבה שלך, כן? זה יכול להיות הדרה פיזית, כמו שאמרנו, הדרה נפשית, במובן שאין לך חיבה כלפיו, הדרה רוחנית, אין לך עסק איתו, במובן של השקפות עולם, של חיבורי מחשבות, וגם הדרה סביבתית חברתית. אתה מלחיל ללחוש לסביבה, כן? אודות אותו אדם. זה נקרא נרגנות. וזה שייך להפרת המשמעת של הימנעות מלשפוט את הזולת שלא לצורך. מה? אנחנו צריכים ללמוד מה תפקידו כדי שנוכל באמת להתייחס לשלילה בצורה נכונה. אנחנו צריכים ללמוד את אומנות הביקורת. הביקורת, או מה שנקרא תוכחה בלשון התורה, היא נועדה אך ורק לדבר אחד. להעצים את הטוב ולסלק את הרע. כלומר, אסור לנו להתייחס אל הרע שבמציאות כמציאות בפני עצמה. אלא הרע שבמציאות הוא תבלול על העין. הוא מעין לכלוך על העין שצריך להסיר אותו כדי שאפשר יהיה לראות למרחוק. כלומר, כשאני מתייחס לרע שבזולת, אני צריך קודם כל לראות האם בכלל זה רע. ב', אחרי שביררתי שזה רע, אני צריך ללמוד באיזה אופנים מסירים את הרע הזה. אומנות התוכחה. רק אחרי זה, אני יכול לגשת לנושא של הרע עצמו. אבל אם אדם מתייחס לרע בהתייחסות של זה כל האדם, מה נשמע אחי? על הפנים. כלומר, המצב נכון שהוא לא פשוט, אבל להגיד שהמצב הוא על הפנים, זה לתת לרע להתפשט על פני כל החיים כולם. זה ברור שאדם כזה לא יכול להתקדם, הוא פשוט נחנק. זה כמו יבלית שחונקת את הגידול החיובי. זה כמו יבלית. אסור להגדיל את הרע יותר מדי. צריך לדעת להגדיר רע, ולאחר מכן לטפל בו בצורה נכונה. זה נקרא להימנע שלא לצורך. לא לצורך. ידוע לכם כיצד הופכים בני אדם. נצור כאן, נגיע לנקודה, עוד פעם נקרא את זה, עוד פעם נעצור. ידוע לכם כיצד הופכים בני אדם טיפוסים נרגנים, הם מתרגלים לראות תמיד את הצד השלילי של הזולת ושל החיים. נשים לב אם כן, כאשר אנחנו פוגשים את גירויי המציאות, החבר, עכשיו אתה נפגש עם חבר, אתה נפגש פה עם מראה כזה או אחר, איך אנחנו מגיבים ביחס לאותו מראה? האם התגובה שלנו היא תגובה שמעצימה את הרע, את השלילה, את החסר, את הלא מתוקן, או התגובה שלנו היא התייחסות מאוזנת לחלקי הטוב וחלקי הרע? זה דבר שאפשר לבחון אותו בכל רגע נתון. כן? אפשר לעשות את זה אפילו פעמיים, שלוש ביום, במפגשים חברתיים, במפגשים עם סביבה של הצומח, כן? של הדומם, של החי, אתה רואה כלב, אתה רואה חתול, כן? איך אתה מגיב? התגובה משקפת את היחס בין מרכיבי החיוביות שבתוכך לבין מרכיבי השלילה, בין מרכיבי העין הטובה והעין הרעה. כן? על פי זה, על פי בדיקת וחקירת האיזון, אתה יכול לדעת, כן? עד כמה אתה נמצא בשלום עם המציאות, לא רק המציאות החיצונית, גם עם המציאות הפנימית שבתוכך. כן? ככל שאתה מעצים יותר ויותר את הרע, ככה אתה נמצא פחות בשלום עם המציאות. המציאות בעיניך נתפסת כמציאות שלילית שיש ללחום בה, יש להכחיש אותה, יש לשנוא אותה, לא להאמין בה, לא לרצות בה. וזה כולל גם את חוסר הרצון שלך בעצמך. כי אם אתה חושב את עצמך כרע, אתה לא תרצה את עצמך. אתה ודאי תרצה להיות מישהו אחר. וזה דבר שכבר יכול לפתח גם קנאה וחוסר יכולת להיות שמח בחלקך. צור כאן. תודה רבה.